אנחנו בשיעור השני של חודש אדר, לכן זה כתוב בית ולא בעניין של אדר בית, כן? והשיעור השני של חודש אדר, ובשיעת הלכנה כבר ניכנס קצת יותר לעניינים של פורים. נראה בספר זרע הקודש, כי חודש אדר הוא סוף השנה, הוא על דרך סוף מעשה במחשבה תפילה. בגלל שחודש אדר הוא החודש האחרון בשנה, שהרי אנחנו מונים את החודשים מניסן, לכן חודש אדר דומה בעצם לסוף המעשה. ומה זה סוף המעשה? מה שהיה במחשבה תפילה. יש כאן סגירת מעגל. אם מה שהיה בהתחלה במחשבה מופיע במעשה, אז אנחנו מדברים על אמונה, על זרימה אמיתית של האור, בלי שקר, בלי תוספת, מהמחשבה הראשונה עד למעשה האחרון. ולכן בחודש הבא אנחנו בתוצאות, אנחנו בגילויים, כי זה החודש האחרון של השנה, ואנחנו יודעים שהחודש האחרון זה נקרא אחרית הימים. ולכן כשאנחנו מדברים על אחרית הימים, אנחנו גם כן ברמז מדברים על חודש אדר, ולכן יש בסגולות של גילויים של אחרית הימים, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן גם התקפות של כוחות החיצונים הן חזקות יותר, בגלל שזה הגילוי האחרון, ולכן חז"ל אמרו לנו, משנכנס אדר מרבים בשמחה כדי לעשות כוח נגדי לכל ההתקפות של החיצונים האלה. וכדוגמת המחשבה של האדם, שמשום בריאה יכולה לדעתה, אלא על ידי שיעשה תנועות באיברי גופו, אני חושב משהו, מתי זה מתגלה? כשאני מתחיל לפעול במחשבה, קשה מאוד לתפוס את מה שאני חושב, אלא אם כן קוראים לי הרי הקדוש, ואז אני כבר נכנס למחשבות. אבל זה לא ניתן לבן אדם, כן? זה אנשים שהם מיוחדים. מתי המחשבה מופיעה? כשהיא מתלבשת במעשים, ואז הביטוי הוא ביטוי של מחשבה אלוקית. למשל מצוות, מה זה מצוות? זה מעשיה של האומה הישראלית. זה המעשים. המעשים של האומה. ולכן המצווה היא באופן תמידי ביטוי של כלל ולא ביטוי של פרט, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים. אין דבר כזה מצווה פרטית. כל מצווה זה כלל. תיקון של מידה זה כן פרטי. אבל מצווה זה תמיד כללי. איברי הגוף, אם כן, מגלים את המחשבה שהייתה הגניזה, ורק שהמחשבה עוברת בהתפלפלות ויורדת כמו העולמות, מעולם המחשבה לעולם המעשה, אז יש ביטוי של הדברים. זה מה שקרה גם כן מהצד הצמיני בחטא העגל. חטא העגל זה יציאה מעולם של אחדות, של עצמות, אנחנו נמצאים אצלו במתן תורה, ואז יוצאים דיבר, כן, לבריאה, ואז אחר כך ויוצר אותו בחרב יצירה ויעשתו עשייה. אנחנו יורדים, בורחים, מתנתקים, לא תוכנית ההתנתקות האמיתית, מתנתקת מעולם העצירות ויורדת ויורדת עד העולם של קליפות. להבדיל, בקדושה, המחשבה גם כן מסתלסלת ויורדת וקשורה למחשבה העליונה ומסתלסלת, ואם המעשה שלי תואם למחשבה שלי, אז אני נקרא אדם בריא. אדם שחז ושלום מעשיו, פעולותיו, לא תואמות למחשבתו, ואדם חולה. את האינפורמציה שהמוח מסדר לא עוברת, לא מתבטאת במעשים בפעולות. ולכן יש ניסוק בין הסרט לבין התוצאה. אנחנו תמיד כועסים להגיע למצב כזה שהמחשבה ההתחלתית, המחשבה המקורית, מחשבתו של הבורא יתברך, שהופיע בעולם הזה בלי שינוי, כמו שהיא, בלי תוספת, אלא מעבר והשתלשלות מעולם לעולם, ואז זה לא נקרא ניסוק, אלא זה המשך והשתלשלות מהעולם העליון עד לביטוי המעשי כאן בעולם של גשמיות. זה חדש אדם, האלף המקורית באה ודרה, באה לדור בעולם הזה, אלף דר, אדם. לכן, על ידי שיעשה תנועות באיברי גופו, בידיו, ברגליו, או ברמז, בעיניים או באוזניים, או אם יגלה הדבר בדיבור הפה, שרק כך יוכל לגלות מה היה במחשבתו. אני יכול להשתמש בכל האיברים שלי כדי לגלות את מחשבתי. יש לי ביטוי בידיים, יש לי ביטוי ברגליים, יש לי ביטוי בעיניים, באוזניים, באופן עקימת הפנים, השפתיים, אפשר להבין מה אני רוצה. אני יכול לעשות פנים ועשות, ואני יכול לעשות פנים של שמחה, פנים שוחקות. מה שאני אומר לכם כאן, זה בעצם ביטוי של מה שקורה ברובד הרוחני של העולם. הקדוש ברוך הוא, האור אין סוף ברוך הוא, כשהוא מסתלשל ומתלבש עד שהוא מתגלה בעולם שלנו, הוא כביכול מתלבש באיברים. כשהוא מתלבש ברגליים, אז הוא נקרא ספירת נצח והוד. כשהוא מתלבש בלביים, אז הוא ספירת חשק וגבורה. כשהוא מתלבש בתפארת, בחזה, בביטוי הלב, אז הוא תפארת. ובעיניים הוא חוכמה, ובאוזניים הוא בינה, ובפה הוא עוד מלכות. וכולי וכולי וכולי. כל ביטוי שהאדם כאן בעולם הזה עושה ותואם למה שקורה בעולמות העליונים, כל מה שקיים כאן, קיים שם. וכל מה שקיים שם, קיים כאן, רק לפעמים הדברים הם בהיעלם, הם בהסתר, ועלינו לגלות את הדברים. הדרך זו כביכול מתגלה מחשבתו יתברך בעולמות התחתונים על ידי פעולותיו. אנחנו מדברים על פעולותיו של הקדוש ברוך הוא. והנה, חודש ניסן, שהוא ראש החודשים, הוא כדוגמת המחשבה הראשונה, אשר ניסן מביאים כל הטובות והחסדים המוכנים לישראל. בגלל שזה ראש לחודשים, לכן המחשבה נמצאת בניסן, למרות שיש עוד מדרגה שהיא בתשרי, לא נדבר עליה עכשיו. אבל בגלל שאנחנו מונים לפי חודש ניסן, אז אפשר לומר שהראשית היא בחודש ניסן. לפי הגמרא שרבי יהושע אומר שבניסן נברא העולם. וזו הסיבה ששלח המן הרשע את הרצים בי"ג ניסן. מתי המן שלח את הרצים, את השליחים, את השליחים שלו? בי"ג לחודש ניסן. זאת אומרת שהרשע הזה יודע שזו המחשבה של כל השנה. אם הוא שולח את הרצים, זאת אומרת את הדואר, ביום מיוחד של י"ג בניסן, ואתם יודעים שזה ערב פסח, ערב של ערב פסח, זאת אומרת שיש שם אנרגיה גדולה שאם חג ושלום הקליטה שולטת שם ושם הוא מתחיל את עבודתו, כנראה שכל השנה תהיה לפי המוח של השנה שבניסן. לכן המן הרשע ידע זאת ושלח את הרצים בי"ג ניסן להרוג ולאבד
את כל היהודים. ככה כתוב במגילה. כי רצה, כביכול, לשנות את רצון השם. מכיוון שרצון השם נמצא בחודש ניסן, והוא אותו רצה בא ורוצה לסתור את רצונו של השם יתברך ולהסביר רצון אחר בחודש המקורי. וחד ושלום לא הרע לישראל, וכתב שהייתה הצלחה במדינתו עד שבא חודש אדר שיסתות המעשה, כן, אחרי שנה, ואז נתגלה רצונו יתברך שהוא אך טוב בחסד. רצינו לראות, אבל לא ידענו. זאת אומרת שהייתה דאגה במשך לפחות שנה. הוא ניקח רק את הקטע הזה של ההיסטוריה. אבל אני רוצה להרחיב, כשהקדוש ברוך הוא חושב מחשבה שהיא טובה לישראל והיא אכתב לישראל, ויש רשעים שבאים ויודעים היכן להכניס את הרעל, ולכן הם מחבירים כביכול את הקטע הרשע בכל המחשבה הזאת, עד שהדברים מגיעים לסוף המעשה שזה חודש אדר, אפשר לסבול כמה שנים טובות, אפשר לסבול כמה חודשים טובים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף עד שמגיעים לחודש אדר. כי חודש אדר הוא סוף המעשה. זאת אומרת שבחודש אדר הדברים מתבררים אם הם לטוב, אם למוטב. ולפעמים אתה חושב עד הרגע האחרון שהם מלוקצד הרע ומעשיכו. זאת אומרת, יש פתיחה בחודש אדר של כל ההיסטוריה מההתחלה, וזה מזדגה לפתיחת המגילה לפני קריאתה. אם אתה לא פותח את המגילה לפני שאתה קורא אותה, אתה לא יכול להתחיל לקרוא. ולכן פותחים את כל המגילה לפני שמתחילים לקרוא. זאת אומרת שחודש אדר מגלה את כל ההיסטוריה של כל השנה. אתה רואה ויהי בימי אחשוורוש את ההתחלה המרה, ובסוף אתה רואה בגדול את עשרת בני המן. וכל ההיסטוריה מונחת לפניך, ולכן אין דאגה בגלל שאתה כבר רואה את כל הדברים כאילו בעיניים אלוקיות. כביכול. למה? כי דווקא למצב של סוף מעשה. רק בסוף מעשה אתה יכול להגיע למצב כזה. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים איך הדברים יגמרו, אבל אף פעם לא את התהליך שמעבור כדי להגיע לאותו מצב. אבל כולכם יודעים שבסוף יהיה טוב, נכון? אבל באמצע, הבאמצע הזה מפריע לנו. כשאנחנו לא יודעים איזה סביב תתפוס לה הגאולה. והרי הרבה דרכים למקום והרבה סליחים למקום, ולפעמים דבר שנראה לך כרע הוא בעצם מביא לך לאותך לטוב, וגם חז ושלום להפך. ולכן אנחנו צריכים תמיד לדעת שבחודש אדר יש גלול אחרון של כל האנרגיה הזאת. לא, אדר ב' הוא האדר, כן? אדר ב', אדר א' הוא אדם בהיסטוריה, בוא נקרא לו ככה. שאדר א' הוא בעצם האדר היחידי, כמו ברוב השנים, אז הוא נקרא אדר. אבל כשיש לא אדר, אז האדר הראשון הוא הכנה לאדר השני, שהוא צריך להיות קרוב לגאולת ניסן, לסמוך גאולה לגאולה, ולכן הפורים הוא דווקא באדר ב' ולא באדר א', חוץ מזה שאדר ב' נמצא מחוץ לרובד הזמן. והרי הוא חודש שלא קיים, חודש מספר 13, אין דבר כזה. אז יש רק 12 חודשים, אז מה אני עושה אם עכשיו משנה עשר חודשים יש לי חודש שהוא מיוצר כביכול? הוא עדור, הוא משהו שיוצא מעבר לאישה, כמו תינוק שנולד, שנה מעוברת, ואומר לי שיש בזמן הזה זמן מיוחד של גילוי שבדרך כלל, לפי המגלות והכוכבים וכל מה שתרצו, יכול להיות צבע כזה שחור או אפור, אבל בגלל שאנחנו מחוץ למערכת הזמן, אז בעצם כל הכוחות ביחד שואלים. ולכן הכוונה לפי הארי הקדוש יורד חודש אדר ב' מכוונים בתפילה מחדש ישראל וראשי חודשים בכל הכוונות של כל הסירופים של שם הוויה של כל החודשים של השנה, כי הוא כולל את כולם סוף מעשה שמגלה את המחשבה תחילה. חוץ מזה שהסוף הוא לדעת מתי גומרים לעשות, הרי מתי אני יכול לגמור את העשייה שלי, מה שאני יודע מתי גומרים עשייה, שאני עושה דבר, מתי אני יודע שגמרתי לעשות אותו? מתי אני יודע שגמרתי לעשות? כל רגע אני יכול עוד קצת להוסיף, נכון? אם אני כותב מכתב, איך אני יודע שהמכתב נגמר? אני כל פעם יכול להוסיף עוד שורה ולמדת ולמדת ודבר נמדים על ולמדת. איך אני יודע שהמכתב נגמר? זה כבר כתוב בכתוב, תוך מעשה מתי? במחשבה תחילה. כשהמחשבה תחילה גילית אותה, אז נגמר המעשה. זה פירוש אחר, כן? זה לא סוף מעשה במחשבה תחילה במובן במובן הפשוט, אלא מתי סוף המעשה שהגעת למחשבה, שגעת את המעגל. כאן נגמר המעשה, זה סוף גדול. כך בריאת העולם, סוף המעשה של הבריאה יהיה מתי כשנגיע למחשבה ההתחלתית, מחשבתו של הבורא יתברך. בעזרת השם נבואה בימים. אז זה, אז נתגלה רצונו יתברך, שהוא אך טוב אחרת ונעשה אחו. במקום הרע, בא הטוב, וכתוב, במגילת אסתר, חוק תגן, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. כן? אחד, שניים, שלוש, ארבע. אורה, אחד. שמחה, שניים, ששון, שלוש, ועיקר, ארבע. ארבעה שלבים של גילוי, לא ניכנס היום לפרטים האלה, אבל יש כאן סוד גדול. אנחנו יודעים של כל דבר שבא מהשורש כדי להגיע לתוצאה הוא עובר דרך ארבעה שלבים שהם כנגד אותיות יפקה דקה, שבעצם שלושה הם בעצם עדיין מתחומת אור, והרביעית היא ממש הביטוי הגילוי. ולכן בעיקר זה שינים. שינים מלשון שמחה בגלל הקשר. בעיקר אלו קטינים, זה הקשר המקשר אותנו למחשבה ההתחלתית. ליהודים הייתה אורה בשמחה בששון ועיקר. ועל הרשעים נפלה אימה חשיכה. הכל התאפס. ולכן מזלו של החודש הוא מזל דגים. כי נמצאים תמיד במים, שהם בחינת החשב. ועיניהם פקוחות תמיד. תמיד העין של הדג פקוחה. רמז להשגחת השם על ישראל בסוד, מה שכתוב בכיפור שולחן ערוך, כשפת שמשקף א', עין הפקוחה דלעילה, עין פקוחה של מעלה. את הקדוש ברוך הוא לא ימור ולא ישן, לא עושה את העיניים שלו, תמיד מסביח ותמיד מסתכל בכל הכיוונים. כשאתם רואים את מזל דגים, יש שני דגים, אחד בכיוון הזה ואחד בכיוון השני. לא רק שהעיניים שלהם פקוחות, אבל הם רואים לכל מקום, מכל מצב. לשמור ולמסור את ישראל מכל אויביו הקמים עליו בכל דרבדו. אני חוזר על מה שאמרנו כבר בשיעור הקודם. אם חז"ל אומרים לנו שמשנכנס אדם מרבים בשמחה, משמע, יש כאן תיזהר. תרבה בשמחה, אני מציע לך להרבות בשמחה. משנכנס אדם תרבה בשמחה, כי אם אתה נשאר עם השמחה הרגילה שלך, של כל השנה, תבלעו אותך. כי חודש אדר יותר מסוכן מהחודשים האחרים בגלל שהוא מתעורר בכוח המלך. וכדי למצוא צעדים חזקים מאוד, כדי לצאת ולגבור על המלך, אתה חייב להרבות בשמחה. זהה. זה לא איזה מין אמרה כזאת, מי שנכנס אדר, כולם רוקדים, כולם שמחים, כן? מרבים בשמחה זה הוראה. אני מציע לך לעשות את זה. תיזהר. אם אתה לא מרבה בשמחה, אז קורה מה שקורה אולי לחלק מהנשים כאן, שאין כבר כמה ימים עשירים. אה? אני רואה דבר חיוכים. חירוך של הוויה, ברוך הוא, באדר הוא, היי, היי, ואחר כך ידבר. ככה שירוך משיע, זה באדר א' או באדר. ובספר יצירה, פרק ה', אומר שמה, הניח עוד קוף בצחוק, וקשר לו כתר, וקר בדגים בעולם, ואדר בשנה, ותחול בנפש זכר ונקבה. יש לנו את הקוד הגנטי של כל החודש. זאת אומרת שבחודש הזה יש עניינים עם האות קוף, יש עניינים הקשורים לצחוק, יש עניינים הקשורים לדגים, ויש קשר לחודש אדר בזמן, ותחול, כן? מה זה תחול? כן, תחול, ותחול בעברית או בצרפתית? ותחול של זכר ונקבה. כל האיברים האלה הם בעצם מתעוררים, שתארו לעצמכם שולחן עבודה עם כל מיני נורות, ואין לכל אלה שאמרנו עכשיו צ'יצ'יצ'יצ' מהדבודים בחודש אדר, ועל זה צריך לטפל. זאת אומרת, חול בגוף, אם זה בגדר או בלתה. כאן יש התעוררות של מצב. זה קצת יותר עמוק, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הפרטים, שאומרים זכר ונקבה, זה לא דווקא גדר ואישה, גדר ואישה זה תופעה פשוט של זכר ונקבה. לא חשוב, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה דברים יותר עמוקים, זה לא לציור שלנו ולא לרמה שלנו. כשנראה צורת אותיות לשון הקודש, תמונות כולן בנויות גלם אחד, נכון? כל האותיות קשורות, חוץ משתיים, קוף והו. תשימו לב, יש בתוך האותיות האלה רבע. מזהות שבנויה היא רבע. יש חלק, כמו בדלת והיות, כן, או דלת ובד, והו, וקוף אותו דבר. זאת אומרת שזה כאילו גוף אחד בנוי משני איברים, נפרדים. זה לא כתוב, זה דבר שהוא מאוד מיוחד באותיות האלה. המיוחסות לחוצי אדר וניסן. זאת אומרת שהאות קוף היא, אמרנו עכשיו, חודש אדר, היא בראה את חודש אדר, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, זאת אומרת שהבורא התברך כמו שהוא ברא את העולם להשתמש באות קוף כדי לברוא את חודש אדר, את הזמן הזה. זאת איך הוא עשה ומה הוא עשה, אני לא מדבר על זה עכשיו. וניסן, איזה אות זה? ה. זאת אומרת שהאותיות האלה מאוד קרובות. חודש אדר וחודש ניסן דומות מאוד. הן כמעט אותן אותיות, אם תסתכלו עליהן אפשר אפילו לצלות. אם עשית את הרגע קצרה קצת יותר או ארוכה קצת יותר, אתה יכול לקרוא עוד קצת אחת. שהיו חודשים מלאים בניסים גדולים לישראל. זאת אומרת יש להם משהו שמקשר ביניהם, ואנחנו תכף ננסה לבדוק את העניין. שני החודשים, מי אומר לנו את זה? רש"י. רש"י אומר לנו על המקום שם בגמרא בתענית כסף, כשם שמשנכנס אדר, סליחה אז, מעטים בשמחה כך, משנכנס אדר מרדים בשמחה, מה אומר רש"י שם? ימים טובים, ניסים גדולים היו לישראל, פסח ופורים. פורים ופסח. מה הקשר? רש"י כבר יודע את סודם של דברים, רש"י הקדוש, ואומר לנו, אתה מתחיל את הריבוי שמחה באדר, אבל אל תסיים אותו כשנגמר אדר, תיזהר, תמשיך איתו עד ניסן ועד בכלל. כנראה שאם אתה לא ממשיך את השמחה הזאת, יש בעיה, תיזהר. כזה הקדוש. פרשת תרומה דף קמ"ח כתוב, אשת חיל כן, אפשר נמצא וכו', ואות דימה הוא אות הות. ככה זה פשוט. האות של אשת חיל זה הות. האות של המלכות של האישה זו האות הות. חג ושלם מהצד השני, לא המלכות, לא האישה של הקודש, האישה מהצד השני נקראת אשת דימים, ככה נרזור, אף דילה איהו כאהו גדמה ולא יצטן למהודי הכי. אמר הזה הקדוש, האף של האישה האחרת הוא כאהו גדמה, דמה קצת לאותה אף של האישה שהיא בצעה של הקדושה, שזה אותה, ולא יצטן למהודי הכי, אבל לא בדיוק. ועוד דילה כוף, תחוף כמו שאומרים, זאת אומרת זה מאוד דומה אבל לא זהות. למה הזוהר הקדוש בא ומנחיש לנו ומצייר לנו את האותיות ואומר לנו תיזהר, זה דומה אבל זה לא זהות, אל תתגלגל. וגזמה דקופה אצל בני נשא, אומר הזוהר הקדוש, זה כמו קוף שתשים אותו להיות בן אדם. הם יכולים לעשות אותן תמורות, אתה יכול לשים לו על הראש טיפה, אתה יכול לשים לו חליפה, מזוודה, אנחנו רואים את הילדים שלנו. כמו בני אדם, דומים. אבל הוא יהיה פרא אדם, כן? הוא פרא אבל הוא מחופש לבן אדם. אז אומר הזוהר הקדוש תיזהר, בין האות סוף לאות הו, זה בדיוק ההבדל בין סוף לבן אדם. ואז לבטר בני נשא, שהולך הקוף אחרי התנועות, כן, הוא חיכון, הוא חציין של בן אדם, ולא יצטן למעבד הכי, אבל הוא לא יכול להגיע להיות בן אדם. לפי דברי הזוהר הקדוש, יש חיכון של האות ה' על ידי האות קוף. וכתבו בספרים הקדושים, שהמן הרשע, שידע את סוד הדברים, רצה להתדמות לאות ה' שהיא האות של הקדושה. זאת אומרת שהמן הרשע רוצה לנוק, רוצה לקבל את האנרגיה שלו, את תמונת האנרגיה שלו מהאות של הקודש. איזה אות? מהאות ה' שהיא בעצם הגילוי. הוא הולך לתוצאה, שהרי האות אין זה אות של מקווה, נכון מצד המקווה. אז הוא הולך לסענה ומשם הוא יוצא, כל עוד זה באותיות על שכריות במלחאות. אז אי אפשר לראות עדיין, אמרנו בהתחלת השיעור שבמחשבה, במוח, אדם לא רואים. זאת אומרת, אם לפעולה, אז רואים. אז איפה אותו רשע מחכה? בפתח, לפתח חטאת רובות. הוא מחכה בפתח, שהוא יוצא, אז הוא קופץ על הפעולה. אתם זוכרים איפה נמצא המלך, נכון? תמיד בדרך. בפתחון. ממצרים, לא במצרים, בתוכם ממצרים, שאתה יוצא, כי בסוף הוא לא יכול, רק יוצאים. וחסם להתגבר בחודש אדר ולהשתמש באות קוף שהיא דומה לאות ה' כדי לשלוט על ישראל. וזה סוד הכתוב במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. מה זה גידל המלך אחשוורוש את המן? כי ההפך בין קוף להוא, הוא צדיק ה' כמניין המן. זאת אומרת, המן הוא בגמטריה בדיוק ההבדל בין מאה, שזה כיף, לבין ה' שזה חמש. אז הוא רצה לגדל. גדל המלך אחשוורוש את המן, כדי שהמן יגיע כביכול אל האות של הקודש שנקראת ה'. ולכן חשב שיוכל לגבור על מלכות בקדושה ולשלוט על ישראל שהם בני המלכות. זו פעולה פנימית, זו פעולה שהיא בעצם ברובד מאוד מאוד מעולם. בספר בני שכר כתב כי יושב הפסוק יד על כס יתכס. לפי שמעניין אותיות אלו עולה 95, צדיק ה', נכון? כס
אחת טענות, כמה זה? 80, 20 ו-90 ועוד יוצא 95. אז מה זה כס יוצא? זה המלאק, נכון? כי יד על כס יוצא זה 95, זה במטריה המן. זאת אומרת שהמן מסתכל בפסוק הזה כי יד על כס יד מלחמה לשם המלאק מדרגו. זאת אומרת שהמן יש לו כוח אחיזה חד ושלום במספר הזה שהוא ההבדל, ההפרש בין הקדושה לבין הקדושה. והוא שרש המן צדיקו. אבל במקור הנפילה הייתה תקומה לישראל. וצלתה מלכות השם בעולם בסוף כיסא דוד. זאת אומרת, במקום שתסיה, תסיה זה חיסרון, נכון? זה דבר שהוא לא כיסא ולא מתקרבת. הכל בחיסרון. במקום לכתוב כיסא, כותבים כיסא. במקום לכתוב יוצבת כתבים יוצא יד על כסייה. זה מלחמה. אז מה לתקן את זה? שפתחים את השם שמגיעים למלכות. מי זה המלכות? כיסא דוד. ולכן כיסא דוד שמסתרו גם כן 95. והנגד והקונטרה של המן. במילים פשוטות, עד שנגיע לכיסא דוד שזה מלך המשיח, אז אנחנו גומרים עם עמלות והמן. כיסא דוד בגימטריה המן. לפי הדברים נראה כי חודש אדר הוא בסוד הכפילות. זאת אומרת הוא תמיד כפול, הוא תמיד לשני פנים. שני בניינים, אחד מול השני, בניין הקדושה מצד אחד, להבדיל הקליפה מצד שני. והכל נע לכאן או לכאן לפי מעשיהם של ישראל, אחריות. אנחנו מחליטים על ידי מעשינו לאיזה כיוון אנחנו הולכים. או שאנחנו הולכים חד ושלום לצד של ניתוק מיצירתו, או שאנחנו מתחברים ליצירתו, ואז נהפוך לאשר ישלטו היהודים הם הבשניהם. אנחנו צריכים להחליט. זה לא פשוט. כי המלאק גובר בחודש הזה, ואנחנו צריכים להגביר את השמחה כדי להחזיר לעצמנו את הכוחות ולשלוט עליו. זאת מדבר רק על המלאק חיצוני, אני מדבר כמובן על המלאק פנימי, ולכן אם אתם מרגישים קצר בימים האחרונים, זה שהפעולה של הווליום שלכם במערכת פרק של השמחה לא עובדת כראוי. עוד לא הגברתם את השמחה. ולכן אתם מרגישים את המועקה ואת הצער ואת היעוץ ואת הפחד ואת ה... כן, כל המילים. כשהחליטו ישראל לחזור בתשובה. כל הרע מתהפך לטוב. כן, עשו תוכנית התחברות, ואשר אמר לכולם, לך, כמו שכל היהודים. כל הרע יתפך לטוב, וגבר ישראל. זה התגברת והגבורה של ישראל. חודש אדר מחייב חזרה לסדר המקורי. הסדר חוזר כשיש זיכרון. זכור את אשר עשה לך המלאק. אם אתה לא זוכר, אם אין לך זיכרון, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. אתה באי סדר. וכשאתה באי סדר אתה דור שני, כן, הפוך סדר וקבל דורש. אז אתה עושה פעולות דורשניות ולא מסודרות. בלי סדר יש חד ושלום סכנה גדולה של בלבול בין האמת האלוקית לבין החיקוי האמלוקי שמנסה לתפוס את מקום האמת. זאת אומרת שאנחנו חיים בסרט בחודש אדר, או שאתה רואה את האמת או שאתה רואה את החיקוי, ולפעמים מאוד קשה לדעת איפה האמת ואיפה החיקוי, כי החקיין הוא טוב. הוא באותה גמטריה כמו כיסא דוד, והוא אומר לך ככה מתקדמים למלכות. והוא סד הקוף לעומת האדם. כלומר, ההפרש בין האמת לשקר, כי שקר עולה בגימטריה 600, נכון? עם קופרס.
הוא במספר קטן שש, ואילו אמת עולה בגמטריה 441 ובמספר קטן שש. אז אתם רואים שההבדל בין האמת לשקר זה 69, מספר של קליפה. או השש או השש. ואמרו לנו חז"ל שהעולם הזה הוא עולם של שקר, לכן תיזהר מאוד ולכן נתחיל בבית. והמהר"ל כתב, אם אתה סופר כל פעם בשלוש אותיות מבית כבראשית, שזה העולם שלנו, בית זה לא א', א' זה הצילות, תספור שניים, בית שניים, בית ג' וד', כמה זה? בית זה שניים, בית ג' זה חמש, וד' זה תשע. זאת אומרת שאתה סופר בצורה כזאת ואתה יודע שאתה בעולם שמתחיל בבית, אתה תמיד תשאר בתשע באמת. בוא נספור אחר כך, אחרי ד' מה בא? ה' ו' ז', כמה זה ביחד? 18, 1 זה 8, 9, ותמשיך ככה עד שפה א' ב' תמיד תהיה בשפה. אז אם אתה חושב שהעולם הזה הוא אמת, ואתה נתחיל באלף, אלף ועוד ב' ועוד ג', שקר. באלף ועוד ה' ועוד ב', אותם שקר עד שפה א' ב'. אם אתה מתחיל בבית ואתה יודע שאתה רק בית, שאתה רק שני, והוא אחד ומיוחד, ואפילו לא ביחס לשני הזה, אז אתה יכול להפתה לעצמך לגעת באמת. ולכן אין לכם שום גמרא שמתחילה בדף א'. כל הגמרות, כל הספרים הקדושים מתחילים תמיד באות בית, בדף בית. ככה אפשר לגעת בנו. ואם תיקח את גמטריה של קוף תקבל 186 וסכום כל הספרות יעלה שש. זאת אומרת שקוף זה שקר. ולעומתו אדם היא בגמטריה 45 דהיינו 45 שקר. האדם זה אמת והקוף זה שקר. תיזהר. והרי לפניך ההבדל בין האמת לשקר.
גם
דוד יושב 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 כן, יש הרבה עוד מספרים, נכון. ונראה לעניות דעתי שהוא עניין הלבושים והתחפושות בפורים. למה מתלבשים בפורים? למה מתחפשים בפורים? שבאו להזכיר ולהזהיר מפני החיקויים של הקדושה. זאת אומרת, אנחנו שוחקים על זה, ואנחנו אומרים, אני יודע שזה לא האמת, אם אני מתחפק אפילו למשהו אחר. וכדי להזכיר לנו את הדבר הזה, אז אנחנו מתחפקים בפורים. אל תתבלבל, כי אויבינו יש להם רק דבר אחד, תמיד. את הזהות שלנו הם לא יכולים לגנוב, כי זהות זה קודש, זה האלוקי שבנו. אז מה שהם יכולים לגנוב? את הלביטים. את החיצוניות, את הדגל, את האדמה, את ההיסטוריה, את חזרת האנשים מהגלות, חוט השדרה, כל ההיסטוריה שלנו הם גנבים בחיצוניות. זה כיף בפני אדם, אבל בתמימות הם לא יכולים לתפוס את הזהות שלנו. אבל כשאנחנו לא קשורים לזהות שלנו, רק ללביטים, אז הם גונבים אותנו. וכשאתה נותן לאמץ, גם לוקחים את כל היד, וגם את כל הגוף, וגם את כל מה שמתאר חיים שלו. לכן אסור להיכנס למשחק הזה, כשאתה מתחיל עם הלבושים, הם אוכלים את הכל. וזה בדיוק הסיפור של פורים, שהכל במגילת אסתר סובב סביב הלבושים תמיד. כל הפעולים של מדינת אסתר זה רק לבושים ויופי וחיצוניות וכולם לבשים וכולם מתלבשו ככה וכולם בגדים ובגדים שונים וכלים וכלים שונים הכל כלים, 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 כלים. למה? כי זאת הבעיה שלנו, כי זהו באורות אין לנו בעיה, רק בכלים. ולכן גונבים את הכלים של בית המקדש, גונבים את הבגדים של אהרן הכהן, גונבים את הדברים של הקודש ומשתמשים בשביל כוח הקליפה. ואנחנו צריכים בחזרה לקחת את הבגדים, לתלבש אסתר מלכות, ולבד עם מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. מה עשיתי עם כל הדברים האלה? זה מחזיר עצמי את הלבושים שלי, את ההיסטוריה שלי. זה הדבר הכי חשוב שאני צריך לעשות היום, להחזיר את ההיסטוריה שלי ולהגיד את האמת, שכל מה שכתוב זה בשבילי, זה אני. ואם אני מאבד את זה, חג ושלם, הם מחליפים אותי בעם ישראל חדש. ועם ישראל חדש ושניים מההיסטוריה, כמו שאמר הרב ליבני, זה שלא זוכר. ואם ישניים בהיסטוריה, אז אחד מיותר, ואז זורקים את האמיתי ונשאר השני המבויה. ולכן יש זמן לדעת להבדיל, והחודש הזה, בין הקודש לחול, בין ישראל לעמים. לפי זה, איך נבנו דברי חז"ל בגמרא, חייב איניס לבסים ובפוריה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? אומרים לנו חכמים בגמרא, צריך להתבשל, לשתות, להסתכל בפורים, עד מצב שאתה כבר לא יודע איפה הטוב ואיפה הרע, איפה הקודש ואיפה הקליטה. אז איך זה? הרי עכשיו אמרנו הפוך, צריך לדעת. אז אם על פורים אתה מגיע למצב שאתה לא יודע, הרי שכאן צריך לכאורה לא לדעת. אז זה לא לדעת, אז כדי בלבול בין הצמא והפעם, וצריך להקדים ולהסביר החילוך שקיים בין קליפת ישמעאל לבין קליפתו של עשיו. אם אנחנו לא מבינים מה ההבדל בין ישמעאל לעשיו, אנחנו לא מבינים. פרס עמלק ועשיו, ישמעאל יצא מבטן הגר,